הגענו לדף קופה עם ג' עמוד א' בשורה העשירית, למדנו בסוף הדף הקודם, פירוש אחר במחלוקת בין הברייתא לבין המשנה, אמרנו, כולי עלמא סוברים אותיות נקנות במסירה. אחר וצריך להביא ראיה כמפלגי, נחלקו אם צריך להביא ראיה או לא, מוחזק בשטר צריך להביא ראיה, שהחוב שלו כדי שאוכל לגבות בו. תן דידן סבר, אינו צריך להביא ראיה. תן הבר סבר, צריך להביא ראיה. ופה יש מחלוקת המוראים, תהית מה אותיות נקנות במסירה, הבעיה, מה אף על פי כן, המחזיק בשטר צריך להביא ראיה, שהוא קנה את השטר כראוי. ורב מה לא צריך להביא ראיה. כלומר, רבי ורב עוסקים במקרה ששמו של המחזיק בשטר לא כשמו של המלווה שכתוב בשטר, אלא מחזיק בשטר הוא אומר שהוא קנה את השטר מהמלווה. קנה, או קיבל במתנה וכדומה. לכן אומר רבי, צריך להוכיח שאכן הוא, להוכיח שאכן הוא קנה את השטר, צריך להביא ראיה. ורב אומר לא צריך להביא ראיה. הגמרא אומרת שהמחלוקת הזו נחלקו גם הברייתא והמשנה במקרה של שני יוסף בן שמעון. גם כשיש בעיר שני יוסף בן שמעון, יש לחשוש שהשטר שמחזיק בו יוסף בן שמעון האחד לא שלו, אלא של השני. והבאי מוכיח את שיטתו. אמר רבי, אם אינה אמינה להם, איפה אני אומר את זה? דתניא, אחד מן האחים שהשטר חוב יוצא תחת ידו, עליו להביא ראיה, מה אליו הוא הדין להכיני? נאמר בברייתא, אחד מהאחים שירש עם שער אחיו ונכסי אביו. כתוב שהשטר חוב יוצא תחת ידו, כלומר הוציא מתחת ידו שטר חוב על מישהו אחר. הוא אחד האחים שעכשיו ירש עם שער אחיו, הוא מוציא שטר חוב על אחר, והוא טוען שהשטר חוב זה הוא שלו, הוא בא לגבות את החוב שכתוב בו, הוא צריך להביא ראיה שאכן השטר שלו. לכאורה, הוא צריך להביא ראיה, אומר רבי, כולם צריכים להביא ראיה, לא רק אחד מהאחים. מה אליו הוא הדין האחין? האם לא הכוונה שהדין הזה נוהג גם באחרים, שבאים לגבות שטר חוב על פי, שטר שלו על שמם? כלומר, הברייתא אומרת שאף על פי שאדם מחזיק בשטר, זה לא ראיה שהשטר שלו, צריך המחזיק להביא ראיה אחרת שהשטר שלו. ורב אמר לו, שני אחים דשמתו מהדלי, אומר רב לא. אחים, נכון, זה קשור ככה לבאחים. אבל אחים שונים הם שמתו מהדלי, דרכם לחטוף זה מזה, ולכן באחים, תפיסת השטר ביד אחד מהם לא הוכחה שהשטר שלו. אבל לגבי אנשים שלא קרובים זה לזה, תפיסת השטר ביד אחד מהם, זה אכן הוכחה שהשטר שייך למי שמחזיק בשטר. ויגדה אמרי אומר יפוך, רבא אומר מנע מנעלה, אמר רבא מנע מנעלה דתני, כתוב אחד מהאחים, שהשטר חוב יוצא מתחת ידו, עליו להביא ראיה, משמע, דווקא אחים, הוא דשנת מהדד, אבל אחריני, אנשים אחרים שלא קרובים זה לזה, לא. והבאי, מה הוא יגיד, האחים יצטרך להפוך, הברייתא אומרת שדווקא היו צריכים ללמד אותם לאחים, למה? כלומר, באמת, כולם צריכים להביא ראיה, אבל דווקא היו צריכים ללמד אותנו על אחים. סגר דרך מן הרכבת דשמתו מהדדה, אם המסדר זירה הפוך, היית יכול לחשוב מכיוון שדרכם של האחים לחטוף זה מזה, אז אדרבה, האחים נזהרים זה מזה לגבי נכסי הירושה קודם החלוקה, אין אחד והרים לא רוצים שיחטפו אחד מהשני, מכיוון שנזהרים יותר, הם לא צריכים להביא ראיה, לא צריכים להביא ראיה, לכן לא צריכו להביא ראיה נוספת, שאכן השטר שייך למי שמחזיק בו, כי הם נזהרים יותר, ככה יכולת לחשוב, לכן הברייתא אומר לא, אחד מן האחים שהשטר יוצא וכולי צריך להביא ראיה. אבל כמה שמונה, לכן אומר לנו הברייתא כמה שמונה, וזה לא אומר ששאר אנשים לא צריכים להביא ראיה, אומר הבעיה, כולם צריכים להביא ראיה. עכשיו עד כה ראינו מחלוקת בין המשנה לברייתא, בעניין שטר שכתוב בו יוסף בן שמעון, ויש בעיר יותר מיוסף בן שמעון אחד. עכשיו הגמרא מביאה דעה אחרת, אלא עד תניא בברייתא, כשם שמוציאים מהן שטר חוב על אחרים, כך מוציאים זה על זה, כלומר, פה כתוב, כמו שמותר לשני יוסף בן שמעון להוציא שטר חוב על אחרים ויכולים לגבות בו, כך מוצאים שהם שטרי חוב, זה על זה, וגובים מהם. במאי כמפלגה, מה נחלקו התנא של המשנה והתנא של הברייתא? למה אומרת הברייתא שמוצאים זה על זה? הרי ספק כמו כן המוציא השטר הוא המלווה, הוא הלווה, הרי לא ברור, כמו שאמרנו, כמו במשנה. אלא בכותבים שטר ללווה, אף על פי שאין לו מלווה עמו כמפלגה. נחלקו עם רשאי הסופר והעידים לכתוב ולחתום ללווה שטר שיוכל ללוות בו מהמלווה, למרות שהמלווה לא עמו, והעידים לא ראו שום מלווה ועדיין לא לווה. תן הדידן המשנה שלנו אומר, סבל כותבים שטר ללווה, אף על פי שאינו מלווה עמו, ולכן יש לחוש שמנסה לכותב לרמות, זימן דעזי לגבי ספר וסעדי, פעמים ילך אדם בשם יוסף בן שמעון הסופר לעדים, ואמר לו, כתבו לי שטר, תכתבו לי שטר חוב, דבי למי זה יוסף בן שמעון חברי, אני רוצה ללוות מאוד מחברי, שגם הוא, גם הוא, קוראים לו יוסף בן שמעון, בת הדקת ואחת מלה, אחרי שיכתבו לו את השטר ויכתמו עליו, נהגתי לו, ייטול את השטר בידו, וילך יוסף בן שמעון שם, יגיד לו, אמר לי, הבלי מיד יעזב מיני, תן לי אותה מהזוז, שלבית ממני, יוצא את השטר רחוק, לאמת את דבריו. כלומר, בגלל החשש הזה, כלומר, הוא איתן שהוא יוסף בן שמעון המלווה, ושהוא קיבל את השטר מיוסף בן שמעון השני וכולי, ננסה להוציא את הכסף ממנו. בגלל השטר הזה, הורה התנה של המשנה שלנו, ששני יוסף בן שמעון לא יכולים להוציא שטר רחוב זה על זה, אבל התנה בר, התנה של הברייתא, הוא סבר, אין כותבים שטר לא לווה עד שיהיה מלווה עמו, ולכן אין מה לחשוש לרמאות הזו. עוד למדנו במשנה, נמצא אחד, שטר בין שטרותיו שכתוב בו שטרו של יוסף בן שמעון, שחייב לי ממון פרוע, שטרות שניהם פורים, כלומר צריך לנהוג בשטרות ששניהם כאילו הם פורים. עכשיו הגמרא אומרת שמי שמצא את השטר השובר הוא המלווה, כך הגמרא מבינה כעת, שהלווה מעות לשני אנשים ששמם יוסף בן שמעון. מכיוון שלא יודע מי מהם פרת חובו, הוא לא יכול לגבות מאף אחד מהם, ובעצם כמו שאמרנו, שניהם פורים. תמה דנמצא, אמרנו משמע שהטעם שאין המלווה יכול לגבות זה בגלל שנמצא. הלא נמצא, לא נמצא בידו שטר כזה. מה הסיבה? בגלל יכול המלווה להוציא נגדם שטר חוב ולגבות אותו. אבל עמדנו ענן, לא אחר יכול להוציא עליהם שטר חוב תנן. אמר בי מי מדובר במשולשי, בשטרי חוב שהוסיפו דור שלישי. מכיוון שהוסיפו דור שלישי, זה אין פה בעיה לדעת מי זה. אם דובר בשטרות משולשים, נחזתיו או בשמר, מה דמחתי? אדרבה, נבדוק את השובר, שמצא מלווה בשטר או שטב. כלומר, למה צריך להגיד שלא מדובר, לא נמצא? הרי אם דובר על משולשים, אז נבדוק את השם שכתוב שם, שמצא מלווה בין שטר או שטב. ואז הוא נדע איזה יוסף בן שמעון זה. אלא אמר רב ירושה היה פה החילוק. במשולשים בשטר ואין משולשים בשובר. מדובר מכן שכתבו דור שלישי בשטר, אבל לא כתבו דור שלישי בשובר. והבאי אמר, הוא מפרש בצורה אחרת, אחי כמה נמצא ללווה בין שטרותיו. לא מדובר שהמלווה מצא בין שטרותיו, אלא נמצא השטר בין שטרותיו של הלווה, פשוטו של הלווה. שכתוב שטרו של יוסף בן שמעון עליי, שטרו חוב זה שיוסף בן שמעון עליי, כלומר שאני חייב לו, הרי הוא פרוע. הוא לווה מעות משני יוסף בן שמעון, שטרות שניהם פרועים. שני המלווים בשם יוסף בן שמעון, שטרות פרועים. אף אחד מהם לא יוכל לגבות ממנו את חובו. כיצד יעשו? חלק האחרון של המשנה למדנו כיצד יעשו, ישלם שהוא יוסיף לדור שלישי וכולי. ממשיכה המשנה, אם גם שמותיהם של הדור השלישי היו שווים, יכתוב סימן מיוחד, אם היו שווים מסימניהם, יכתבו כהן. טענה, אז פה, הגמרא מביאה ברייתא, אומר מה יעשו עם שניהם כהנים, לא ראינו זה במשנה. טענה, עם שניהם כהנים, יכתבו דורות, יכתבו את השמות של דורות קודמי, עד שימצאו חילוק בין שניהם. משנה נוספת בסוף קופה עם גימן המודל, פומת המשנה. האומר לבנו, פה המשנה עוסק עם ביקש בו, נודע לאדם ששטר חוב שברשותו כבר נפרע. אז אומר לבנו, שטר בין שטרותיי פרוע ואני יודע איזה הוא. כלומר, יש שטר אחד בין השטרות שלי שהוא פרוע ולא יודע איזה שטר פרוע. שטרות כולם פורים. צריך לנהוג בכל השטרות כאילו הם פורים. כל לווה יכול לטעון, השטר שלו הוא השטר הפרוע. נמצא לך בין שם שניים, אם נמצאו אצלו שני שטרי חוב על אדם אחד, אז כבר ברור שרק אחד מהם פרוע ואחד לא. צריך לנהוג שהחוב הגדול עכשיו פרוע והחוב הקטן לא פרוע. אמר רב, השטר לך בידי פרוע, הגדול פרוע והקטן לא פרוע. חוב לך בידי פרוע, כל השטרות כולם פורים. כלומר, אם אמר המלווה ללווה, יש לך, השטר שלך שבידי פרוע, והמלווה יש לו שני שטרות, אז הוא נוהגים, כמו שראינו במשנה, גדול פרוע וקטן לא פרוע. אם אמר לו, חוב לך בידי פרוע, כל השטרות שיש למלווה ללווה, כולם פורים. עכשיו, כעת מבינה הגמרא שטעם, בגלל שחוב, הכוונה מה שאתה חייב לי, ולא חוב מסוים. לכן, גם אם הוא חייב לו מספר שטרות, הכל נחשב כפרוע. אמר להבין לרב, אלה מעטה סדים מכורה לך, אם החילוק הזה נכון, אז גם לגבי המוכר, אותו דבר, אם המוכר אמר שדה מכורה לך, לא פירש על איזה שדה, שדה גדולה מכורה לך, אם אמר שדה שיש לי מכורה לך, כל שדותיו מכורים לו. מכיוון שהמילה שדה יכולה להתפרש לא רק שדה אחד, אלא כל שדותיו, אז אומר אבינה לכאורה שדברי המוכר מתפרשים כאילו אומר, כל קרקעותיו מכורים ללוקח. אבל אומרת כמה לא, המקרה של רב השונה, הטעם, במקרה של מלווה ולווה, יד בעל השטר על התחתונה. יד בעל השטר, המלווה עוד יורשיו לתחתונה, ועליו להוכיח שאין כוונת האב לכל מה שחייב לו הלווה. מכיוון שאני יכול לעשות ככה, לא יכול לגבות שם שום חוב בעצם של הלווה הזה. במקרה של המכירה, ידו של המוכר על יונה, ולכן מספק, אין הלוקח מקבל על השדה אחת מזדותיו של המוכר, הקטנה ביותר, ואם כן יוכיח הלוקח שמגיע לו יותר. משנה נוספת, מה שמתחיל בסוף קופה עם גמל המודל, לפעמים את המשנה, פה מדובר על ערב, על מי שערב על הלוואה, המלווה את חברו על ידי ערב, לא ייפרע מן הערב. כלומר, ערב הוא אדם שמתחייב בדיבור למלווה, שהוא יפרע את החוב במקרה שהלווה לא יפרע אותו. למרות שהוא לא התחייב בקניין, מעולם בעצם לא הגיעו מעות לידו, אכן משתעבד לפרוע את החוב, אם הלווה לא יפרע את החוב. עכשיו, אומרת המשנה, המלווה את חברו על ידי ערב, לא יפרע מן הערב. אנחנו נראה שהגמרא תפרש, הכוונה שלא יפרע מן הערב תחילה. כלומר, עד שיתבע, הבן אדם צריך קודם כל לתבוע את הלווה ויחייבו בית דין, ורק אז אם אין לו כסף, אז יפרע מן הערב, אבל לא יפרע מן הערב תחילה. ויאמר לו המלווה לערב בשעת מתן הלוואה, על מנת שיפרע ממי שירצה, המלווה יתנה עם הערב שיוכל לגבות ממנו, גם אם לא רוצה לגבות מהלווה, גם אם לא גבה מהלווה תחילה, יפרע מן הערב, יכול. ראש הרמב"ם שאומר גם ללווה, אם יש נכסים ללווה, אם יש קרקעות ללווה, כשמגיע מועד פירעון החוב, בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב, הוא קודם כל צריך לקחת מהלווה. וכן הרמב"ם שאומר גם ללווה, הערב לאישה בכתובתה והיה בעלה מגרשה, ולא היו לו נכסים לשלם בכתובתה, וצריך הרב לפרוע את הכתובה מכיסו, ידירנה הנאה, כלומר ידור ממנה הבעל הנאה, כדי שלא יוכל להחזיר אותה להחזירה לעולם, שמעסוקנוניה, הבעל ואשתו, על נכסים של זה, על הרב, להצריך אותו לשלם את הכתובה, ואחרי זה יחזיר את אשתו. כלומר, יוציאו כסף מהערב, ובסוף יחזיר את אשתו, ולכן שידיר אותה, שהבעל ידיר את מנענה, שלא יוכל להחזיר אותה לעולם, ובעצם לא יעשו בו כלוניה כנגדו, כנגד הערב. שלמדנו במשנה שהמלווה מעות עד הערב לא יפרע מן הערב. עכשיו הגמרא מבינה, לפני שמה שהסברנו במשנה, שהכוונה לומר שהערב לא משתבד כלל לפרוע את החוב. אז, כלומר, כל עוד הלא וחי, מה היא טעמה, למה? אלא רב ברבי יוסף דמת רבי הוא גברא אשלימית לי, גברא אשלימי לך. כלומר, שניהם אמרו, לפי הערב יכול לומר למלווה, תשמע, הפקלת בידי, בידי איש הלווה, גברא אשלימי, אני החזרתי לך את האיש. כלומר, ההתחייבות שלי נגמרה. הערב יכול לטעון כביכול, טענה, שהוא לא יערב על ההלווה עצמה, אלא שהלווה יהיה מצוי, על זה הוא ערב. הוא לא יתחיל לפרוע את החוב, אלא שימצא מישהו שאחראי לפרוע את החוב. כל עוד יכול לערב, להעמיד את הלווה לפני המלווה, שיוכל לתבוע עד בדין, יוצא בזה הערב, ידי חובתו, ואי אפשר לתבוע ממנו יותר. אז ככה לכאורה אפשר להסביר את המשנה, שהערב לא משתבד כלל לפרוע את החוב, כל הלווה חי, אבל נמצא לפנינו, אפילו אין הלווה מעות לפרוע את החוב. מה את כבר, נחמן, היי דינה דה פרסאי, הלו כך דנים הפרסיים, עד רבה, אומרת הגמרא, מה עכשיו דבר רב נחמן, הפרסיים אומרים, בת הערבה אזלי, הולכים אחר הערב, לגבות בנו לחוב, אפילו כשיש הלווה נכסים, הפוך, הפרסיים אומרים הפוך, הולכים ללווה תחילה, הולכים לערב תחילה, אלא כך כוונת רב נחמן, בית דינה דה פרסאי לא יאיב טעם על מילתאי, לא נותנים טעם לפסקי דין שלהם, בית דין של פרסאי, כלומר, מה הוא התכוון לומר שככה הפרסיים עושים? הם לא נותנים טעם, אתה צריך את הטעם לדין שלהם. אלא ברב נחמן, מה היא לא יפרע מן הערב? באמת, זה לא נכון להגיד שסתם ככה הערב יכול, כל עוד הלווה חי, גם אם אין לו כסף, הערב לא משתבל לחוב. אלא ברב נחמן, מה היא לא יפרע מן הערב? לא יתבע מן הערב תחילה, הוא צריך לתבוע, הוא צריך לתבוע תחילה את הלווה. כמו שאמרנו, תניא עמי אחי, כך גם הסברנו את המשנה, והברייתא אומרת, כך גם כן, המלווה את חברו על ידי הערב, לא יתבע ערב תחילה, ואמר, על מנת שיפרע מי שירצה, אז יתבע ערב תחילה. פה הגמרא מביאה מקור מהתורה לגבי ערב, אמר עברו נא מנין לערב דמשתעבד, שערב אחר משתעבד לקיים את התחייבותו באמירה בלי קניין, דכתיב, אמר יהודה ליעקב, לגבי בנימין, אנוכי ערבנו, מיידי תבקשנו, מזה שיהודה הביא את התחייבותו בלשון ערבות, ויעקב קיבל, אפשר ללמוד שהתחייבות כזאת, חלה ומחייבת. עמד כבר רב חיסדא, הקבלנות היא הרי ערבות, זוהי ערבות שקבלן, לא ערבות רגילה, דכתיב, תנה אותו על ידי ואני אשיבנו. כלומר, קבלן הוא ערב שאחריותו לתשלום, לתשלום החוב, גבוה יותר מהאחריותו של ערב רגיל. הרי מלווה יכול לגבוה מקבלן, גם אם כמשלו לא יכול לגבוה מערב רגיל. אנחנו נראה את זה יותר, אבל פה מביאים ראיה מתנה אותו על ידי, ואני אשבן, ששם בזה דבר ראובן. אמר ראובן יעקב, תנה אותו על ידי, קיבל עצמו ראובן אחריות גדולה יותר, כאילו אמר שהוא נותן לבימים ידיו שיעקב באופן ישיר, הוא מתחייב להחזיר אותו אליו, זה כמו קבלן. עכשיו לכאורה זה מוזר, הבאנו ראיה מיהודה, ועכשיו מביאים קושיה מראובן, מפרשים מנסים להסביר, אבל הגמרא מביאה מקור אחר, אלא אמר רבי יצחק מהכה מתחייבותו שערב סתם נמנית מכאן, ממין שלי, לקח בגדו כי ערב זר בעד נוכריה חבלהו, כלומר, קח את בגדו של הערב, כי ערב בעד איש זר בעד נוכריה חבלהו, כלומר, ועוד נאמר, ואחד הפסוקים הקודמים, בנים ערבת אל רעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת במריפיך, נלקלת במריפיך, עשה זאת אפוא בני וינצל, כי באת בכף רעך, לך התרפס, הוא רעב רעך, אז מפורש פה, שרואים שאדם שהוא ערב לחברו, הוא מתחייב. אם המון יש לו בידך, עתר לו פיסת יד, התרפס, זה כמו עתר פיסה, פתח לו כף ידך, לשלם לו. אם לאו, אם אתה לא יכול, כלומר, שאינך חייב לו המון, אלא, אז הרבה עליו רעים. כלומר, הדורה פה דורש את המילה רעב, נהג בו כמושל, כאילו כתוב הרב, כלומר הרבה עליו רעים, הוא ביקש ממנו מחילה. זה הכוונה אמר עם לה, ואין מה עוד הרבה עליו רעים. בכל מקרה ראינו פה ממשלי, שהערב הוא אכן מתחייב. עכשיו הגמרא פה דנה בחלות השיעבוד של הערב, אמרנו, הערב משתעבד מלחלוק דרבי דבר רבי יוסי. כלומר, הערב משתעבד לפרוע את החוב, כשהלווה לא פורע, זה מלחלוק דרבי דבר רבי יוסי. רבי יוסי שאמר, אסמכת קניה, שחלה התחייבות, ערב משתעבד. רבי דו שאמר, אסמכת לא קניה, ערב לא משתעבד. אמרנו, ברברה של עמים, הרעה מעשים שבכל יום שהסמכת לא קניה. איך אפשר להגיד שתלוי במחלוקת עם הסמכת קניה? אנחנו אומרים שהסמכת לא קניה, ובכל זאת ערב משתעבד. אלא אומרת גם לרבה שבה הוא הנאה דקה מהימן לי, גמר משתעבד נפשי. יש לו הנאה כאשר הוא רואה שהמלווה מחשיב אותו לאדם נאמן וסומך עליו, ככה ערב, בהנאה הזאת הוא גומם את עתו לשעבד עצמו בלב שלם, ולכן אכן לא מדבר פה על הסמכת, ולכן הערב משתעבד מעצם הנאה שסומכים עליו ומקבלים שהוא אכן ישלם. אם הלווה אין לו כסף. הגענו לסוף קופה עם ג' עמוד ב', נראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.